לא יודע מה ללמוד, נתחיל לקרוא מההתחלה. קראנו את ההתחלה?
קראנו עין ב' אולי?
עין ג'
קראנו משהו בפנים, אבל את ההתחלה לא קראנו.
זה אומר בשבת עין ב' אולי שלמדנו.
יכול להיות, לא בשבת, שבוע שעבר.
לא, שבת דווקא.
שבוע שעבר, מה? שבוע שעבר עוד למדנו לקטע הלכות.
לא הייתי שבוע שעבר.
שבוע שעבר היה...
איזה עוד למדנו?
לא, אוצר העירה שבוע שעבר היה.
מה? אוצר העירה, אבל לא מההתחלה, נכון? זה לא היה מההתחלה. בסדר. עיקר התגברות עמלק. אם תזכרו שלמדנו את זה, אז תגידו לי אז. עיקר התגברות עמלק הוא להפיל לחלושי כוח שבישראל. כאילו אין להם עוד תקווה חסה שלו. אני חושב שכן קראנו את זה, אני לא בטוח.
או בשבת או...
מה?
אם זה עם הענן, שהוא פולט את המענן.
כן. לא, זה קראנו במקום אחר. קראנו את זה. בשבת כן היה. נמשיך. איפה שהפסקנו. אין לי ראש לחפש משהו עכשיו. עיקר התענית, הרי לפני פורים יש תענית. תענית אסתר זה מנהג. זה קושייה גדולה, כי פורים זה מהימים שאסור להתענות לפניהם ולאחריהם. אז איך יש תענית? אז בטלה מגילת תענית, חוץ מחנוכה ופורים. אבל על חנוכה אנחנו עדיין, יש מחלוקת אם לאחריהם מותר להתענות, אבל לפניהם, יום לפני חנוכה אסור להתענות. בפורים יש מנהג להתענות. וזה המנהג מובא בגאונים, ויש איזה רמז בגמרא, זמן קהילה הוא לכל, יש כאלה שמרמזים את זה. זאת אומרת, זה מנהג עתיק יומין שלפני פורים צריך להתענות. יש כל מיני סיבות לזה. בפשטות, קוראים לזה תענית אסתר. בפשטות, למה מתענים לפני פורים? למה קוראים לזה תענית אסתר? בפשטות זה זכר לתעניות שבני ישראל צמו אז. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אבל זה היה מיד כשנגזרה גזרה. אבל שנה אחת אחרי זה, כל הסיפור היה, הם צמו בחולמות פסח. יעבור מרדכי, כתוב יעבור מרדכי על דת, שהוא ציווה להתענות בחולמות פסח. ואחרי זה כשהתבטלה הגזרה, אז קיבלו רשות מהמלך להילחם. אז הם גם רצו לצום. הם רצו לצום כי לפני עניין כזה, בכל אופן זה היה מלחמה. הם לא קיבלו אוטוסטרדה, הם קיבלו רשות להילחם. כאילו הממשלה הייתה לצידם, אבל הם עדיין היו צריכים להילחם, אז הם רצו לצום. יש הלכה בשולחן ערוך, בהלכות תענית, שאם נמצאים בצרה, והצרה גורמת שלא יוכלו להתענות, כמו במלחמה, מלחמה אנשי חיל אסור להם להתענות, כי זה יחליש את כוחם שלא יוכלו להילחם. אז הם יכולים לקבל על עצמם תענית לאחר שיגמרו את המלחמה, וזה נחשב כאילו שהם יתענו עכשיו. מה ראיה? ראיה מדניאל. כתוב שדניאל טעה בחשבון של ה-70 שנה, קורא שעבר 70 שנה לגלות היחים. אז הוא התחיל לבכות ולצום. אז בא אליו מלאך ואמר לו שזה טעות, שזה טעות, שיש עוד זמן. אבל המלאך אמר לו שמעת שקיבלת על עצמך לצום, כבר נשמע תפילתך. אז מזה למדו חז"ל, וככה נפסק ההלכה בשולחן ערוך. שאם בשעת מלחמה אי אפשר לצום כי צריך להילחם, אז הקבלה שמקבלים על עצמם, שאחרי שתיגמר המלחמה יתענו, זה כאילו שמתענים עכשיו. אבל אסתר לא הייתה צריכה להילחם, היא התענתה בפועל. אז היחידה שהתענתה הייתה אסתר. כל היתר שהלכו להילחם לא התענו, הם רק קיבלו על עצמם. אז קראו לזה תענית אסתר. איך כתוב? על כל פנים... מה באמת העניין? למה באמת אם יוצאים למלחמה אז יש עניין להתענות, רק יש מניעה, אז מקבלים את זה. מה כל העניין בזה? אז הוא אומר, עיקר התענית הוא בשביל התשובה. איך כתוב ברמב"ם מתחילת הלכות תענית? כתוב שם שמצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא, ומי שאומר שזה רק מקרה, אז זה דרך אכזריות, כי הוא גורם שלא יחזרו בתשובה, ואז הוא מקבל את העונש גם על זה שהוא אמר, גם על העבירות שהוא לא חזר בתשובה, גם על זה שהוא אמר שזה רק מקרה. והלכתי עמכם בחמת קרי, אוסיף לכם את חמת אותו קרי. ומדרבנן יש מצווה להתענות. מדאורייתא זה לזעוק ולהריע, מדרבנן זה להתענות. ומה העניין בלהתענות? זה לעורר את האדם לתשובה, שיפקח על דרכיו, שיעשה תשובה. עיקר התענית זה לא עצם זה שהוא לא אוכל. לא זה הנקודה. ובאמת ככה זה מובא באחרונים, שבתענית צריך לעשות חשבון נפש, שצריך להיות... צריך להיות במקום רציני בראש, אבל בן אדם שהוא מתענה, אבל הוא לא משתף פעולה, הוא רק מתענה בצורה חיצונית, אז את עיקר התענית הוא פספס. עכשיו רבי נתן מסביר את זה כאן על פי פנימיות. איזה, בתשובה יש הרבה דרגות. יש תשובה כפשוטו שהוא מתחרט על זה שעבר על מאמר המלך, הוא לא שמע בכל השם, זה תשובה. זה יכול לבוא בגלל שהוא פוחד מעונש. זה יכול לבוא בגלל שהוא מבין שיהודי צריך לשמוע בכל השם, בלי קשר לעונש. ויש תשובה שבאה מבושה. זאת אומרת שעכשיו מתחיל לשים לב שהקדוש ברוך הוא רואה אותו כל הזמן, והוא מבין שכל החטאים שהוא עשה, הוא עשה מול הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא מתבייש. ועד כדי כך הוא מתבייש, הבושה מתבטאת בתענית. מדוע? שממשיכים על עצמן בושה עד שמתביישים להושיט המאכל לפיו. כל כך מתבייש, הוא מתבייש לאכול. ועל ידי הבושה הזאת זוכים לתשובה. התשובה, הבושה הזאת עצמה היא תוצאה של תשובה, אבל היא גם גורמת לתשובה. זה כמו ספירלה עולה. כל פעם שהתשובה, זאת אומרת, תחושת הנוכחות של השם יתברך, היא יותר חזקה, אז הבן אדם מגיע לבושה יותר עמוקה. אבל כל פעם שהוא מגיע לבושה יותר עמוקה, הוא מזדכך. וכשהוא מזדכך, זה מה שכתוב בתורה ו', שאם בן אדם בפועל משנה את ההתנהגות שלו, אפילו רק בפועל, אז כבר ההשגות שלו הן יותר אמיתיות. מה פירוש יותר אמיתיות? זה לא דווקא שהוא בבת אחת זכה להשגה יותר עליונה, שהוא משיג יותר, אבל זה הלב שלו יותר פתוח. הרי יש לפעמים שבן אדם סובל מלב, סגור לו הלב. הלב שלו פתוח רק לענייני העולם הזה. הלב שלו סגור, לעניינים שבקדושה הלב סגור. אם הוא זוכה לאיזושהי דרגה כלשהו של תשובה, אז הלב שלו מתחיל להיפתח. ואז הוא מרגיש בלב יותר את הנוכחות של השם יתברך. בידיעה, כולם יודעים שהשם תמיד נמצא. הוא מרגיש יותר בלב. כשהוא מרגיש יותר בלב, הוא מתבייש יותר. כשהוא מתבייש יותר, הוא מרגיש עוד יותר. ועד שזה מגיע למקום כזה, שהתשובה היא תשובה שלמה. זה הסוד של התענית. כל התעניות הן תעניות של תשובה, גם התעניות של חורבן הבית, כמו י' ז' בתמוז, זה תשעה באב, אז כתוב שהרמב״ם כותב בהמשך שם, שגזרו כדי שנדע שהצרות קרו בגלל מעשי אבותינו, ובגלל מעשינו עכשיו, זה מבוסס על המאמר חז"ל, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז ממילא, צריך לתקן. אז צריך לתקן עכשיו, וזה לא רק זכר למה שהיה, זה לא איזה מין יום אבל שבוכים על מה שהיה פעם, זה לא הנקודה. הנקודה היא שמשהו נשבר פעם ועוד לא תיקנו אותו. אז עכשיו מתאספים ביחד לתקן את מה שהתקלקל. והשם יתברך מרחם עליו, אם יהודי עושה את העבודה הזאת כמה שהוא יכול, הוא מוחל עוונותיו, הוא מעביר חרפתו ובושתו. כמו שכתוב, ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך. המטרה של התשובה היא שהבן אדם בסוף ירגיש שהוא התנקה ושהוא לא מתבייש יותר. כי אחד מהדברים שכתוב שם, הזכרנו הלכות תשובה, שמדרכי הבעל תשובה, הוא מביא שם כמה להיות צועק תמיד להשם יתברך. יש הרבה דרכים שהוא מדבר עליהם. אחד מהדרכים זה שינוי השם. מה פירוש? מה זה שינוי השם? שינוי השם זה כאילו שהוא אומר, מי שעשה את זה, זה לא אני. אז ודאי שאם בן אדם עוד לא הגיע למדרגה הזאת ואומר שמי שעשה את זה זה לא אני, אז הוא מרמה את עצמו. אז רק יותר גרוע, כי אז הוא לא לוקח אחריות והוא לא מתחרט. זה מישהו אחר, זה לא אני. זה לא אני עשיתי, ילדים אוהבים להגיד, זה לא אני. הוא עשה. שערי תירוצים לא ננעלו. המצב, הזה, כל מיני. אבל אם בן אדם באמת מתנקה, אז הוא באמת מרגיש כאילו זה לא שייך אליו. כאילו אצלו זה מופרך לגמרי. הוא מסתכל על עצמו, כשהוא היה, כשהוא עשה את זה, ממש יכול להסתכל כמו על מישהו אחר. זה משהו מאוד עמוק, קשה להסביר את זה. אבל אז, על זה אז מתקיים, ביום ההוא לא תבושו מכל עלילותייך. כאילו זה לא, זה לא אנחנו, זה מישהו אחר עשה.
מתנקה ממה? לא
הבנתי. לא הבנתי, מה?
מתנקה, איך הוא מתנקה? מה גורם לו להתנקות?
גורם לו להתנקות זה הבושה הגדולה שהוא עשה את זה מול הקדוש ברוך הוא.
כן.
וככל שהוא מתבייש יותר, אז הוא נפרד מזה יותר. הוא מתנתק מזה יותר. ככל שהוא מרגיש שזה יותר בלתי אפשרי לחלוטין לחיות ככה, אז הוא מתחיל לחיות אחרת.
הוא עדיין בבושה, הוא עדיין יודע מי הוא, זאת אומרת.
הוא עדיין מה?
יודע מי הוא, זאת אומרת, מה השתנה?
יש שלב, אני לא מדבר על אחד שהפך להיות צדיק. יש שלב שלחתו זה מתחיל להיות מופרך מנטלית. אצל צדיקים זה מופרך, כמו שאמר רב שקה, לאכול את צועתם ולשתות את ממי רגליהם. זה מופרך ביולוגית לחתו. צדיק הוא נקי, הוא תיקן את כל ארבע יסודות. אני מדבר בן אדם פשוט, הוא לא צדיק, הוא לא תיקן את כל ארבע יסודות, אבל הוא תיקן את התודעה. ובגלל שהוא תיקן את התודעה, אז לחתו זה אצלו מופרך לגמרי. זה כמו שיתנו לך, נגיד, לשמור על חולה, ואתה יודע שאם הוא, אם אתה רואה איזה, אתה צריך לשמור על השעונים שמחוברים אליו, וזה, ואתה בינתיים יוצא החוצה כי בא לך סיגריה. בן אדם אחראי לא יעשה דבר כזה, למרות שהוא לא צדיק, ובא לו סיגריה. אבל הוא יודע שעכשיו זה עניין של חיים ומוות, עכשיו לא, או באמצע מלחמה, יש כל מיני קטעים. ובן אדם עכשיו בא לו, בא לו כאילו לשתף פעולה. אבל הוא יודע שהוא יחטוף, הוא בעצמו יכול לסכן את החיים שלו. אז למצב כזה יהודי יכול להגיע. התענית זה חלק מהתהליך, זה תהליך, זה תהליך שיכול לקחת כמה שנים. אבל שזה, להגיד שכל אחד יכול להגיע למצב כזה, שזה מופרף אצלו לגמרי, כמו איך אמר פעם הרב הדין, לתת אגרוף בחלון ולקחת את הזכוכיות ולנגוס בהן. כן, זה להגיד שחטא יהיה מופרך עד כדי כך, זה מדרגה גבוהה. אבל שזה יהיה מופרך כמו לזרוק אחריות שמוטלת עליך, שאתה התחייבת אליה, זה כן אפשר להגיע. ואנחנו רואים שברגעים כאלה אנחנו לוקחים אחריות ואנחנו לא נכנעים ליצר. אנחנו, יש לנו את זה, רק מה? אנחנו צריכים לכוון את התודעה שאנחנו עומדים מול השם. וזה תהליך, אבל אפשר לעשות תהליך כזה. אם בן אדם מגיע והוא מתנקה לגמרי, אז הוא מסתכל על עצמו שהיה זמן שבו הוא זרק אחריות וכן עשה את הדברים האלו. הוא עבר שינוי בינתיים. זה לא מה שעבר, הוא יודע מי הוא, יש לו עדיין את התאוות, אבל הוא לא ישתף פעולה איתם על חשבון האחריות שמוטלת עליו. יהודי יודע שכל האחריות על כל העולמות מוטל עליו, ועשה מצווה אחת הכריעה את כל העולם כולו לכף זכות, זה הולך על כל העולמות כולם. כי הכל תלוי ב... רבנו אמר, כשיהודי עושה עם היד ימינה, אז כל העולמות הולכים ימינה, ימינה ושמאלה למשל, כאילו. אז... זו אחריות שיש על יהודי, אם הוא מודע לאחריות הזאת, וזה סך הכל, זה עבודה שכל אחד יכול לעשות אותה. אז הוא מגיע מצד אחד לבושה גדולה, והבושה הזאת גורמת לו שבסוף הוא יתנתק מעבר, הוא כבר לא יכול לחזור, לשם הוא לא יחזור יותר. וכתוב ברמב"ם בהלכות תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד, והוא לא מדבר על צדיקים. אם כבר הוא לא יכול לשוב לכסלה, אז לא צריך להעיד עליו. לא צריך להעיד שזה שולחן. עדות זה על דבר שהוא בספק. הקדוש ברוך הוא נותן עדות שלמרות שהוא היצר הרע עוד חי וקיים אצלו, הוא לא ישמע בקולו. אני אחראי, אני ערב שהוא לא ישמע בקולו. זה דרגת תשובה שכל יהודי יכול להגיע. זה עבודה קשה, זה, אבל אפשר להגיע. לא צריך להתבלבל פה, זה שני דברים שונים.
מופרך זה לאו דווקא שהוא יעשה.
מופרך זה לאו דווקא?
זאת אומרת, אם עכשיו...
לא, אני מדבר על מופרך שהוא לא יעשה, אני לא מדבר על מופרך שלא יתחשק לו.
לא. מבחינתו זה מופרך, כאילו לעשות כן. עכשיו את העניין. כאילו, ברגע שלו ממש לא שייך שהוא יעשה את זה עכשיו. אבל בפועל כאילו כן עושה את זה, למרות שהוא מרגיש ש...
לא, לא, לא על זה אני מדבר.
מופרך,
אני מדבר על מופרך שהוא לא עושה. זה שהוא מרגיש שזה לא בסדר, זה עדיין דרגה של רשעים מלאים חרטות. יש לו פרפורי בטן כאלה, הוא חוטא, אבל... הוא היה, אתה יודע מה, הוא היה יותר מבסוט שבשולחן ערוך היה כתוב שזה מותר. זה בעצם הבעיה שלו. אבל הוא לא באמת, כאילו, לא באמת נלחם על זה. מלחמת היצר זה מלחמה, ומלחמה לא, לא עושים, לא עושים פשוט.
שחור לבן.
שחור, זה לא שחור לבן מבחינה זאת שנשאר אצלו, הנטייה הטבעית לחתוא נשארת אצלו. אבל היות שהוא בן אדם אחראי, אז הוא יודע שאת זה לא עושים. זה שינוי במנטליות, זה לא שינוי בביולוגיה שלו. אתה מבין?
אבל כל דבר זה חטא בגלל שהשם אמר שזה חטא, אבל הוא רוצה את זה בגלל שהשם אמר את זה.
נכון, נכון. זאת אומרת, הוא הגיע למקום שמה שהשם אומר זה משמעותי בשבילו, למרות שהיצר שלו עדיין רוצה את זה. וזה כל כך משמעותי שעם הכוח הזה יכול להתגבר על היצר. ואז כשמגיעים למקום הזה, אז... אז השם יתברך בעצמו מבקש את ישראל שיוכלו וישתו ולא יתביישו עוז. בבחינת ואכלתם אכול ושבוע ולא יבוא שעמי לעולם. אני חושב שהפסוקים האלה כתובים קרוב אחד לשני. אין לי פה מראה מקומות בתוך בטקסט הזה. אבל ככה נראה מההמשך. שבהתחלה באמת יהודי צריך הוא צריך... איך כתוב שם? יש כמה פסוקים שכתוב שצריך להתבייש מהחטאים. משובותייך תוך חיכוך, איך כתוב שם, תיאסרך רעתך ומשובותי ראי דרכך בגיא, ברכה קלה מסרך את דרכיה. יש הרבה ביטויים, הרבה פסוקים שהנביא אומר, בוש ויקלם, במילים אחרות, כן? הוא לא אומר, אתה רע, הוא אומר, אבל למה אתה לא מתבייש? כאילו, איזה בן אדם אתה שאתה אפילו לא יודע להתבייש? זה יש פסוקים כאלה. ויש פסוקים שהנביא אומר, אל תתבייש יותר. לא צריך להתבייש. הגיע הזמן שלא צריך להתבייש יותר. ואז הוא מחבר את זה עם אוכל. הוא אומר, תאכל ואל תתבייש. אכלתם אכול מסבוע ולא יבוא שעמי לעולם. זה ממש פסוק אחד. מה רואים מזה? רואים שזה שהוא לא אכל קודם, זה היה בגלל שהוא התבייש. מה זה?
מה זה כבר שמגיעים לפורים, אז כבר אפשר לאכול.
כן, בפורים כבר אפשר לאכול. זה בחינת אני זה סתר שקודם פורים ועל ידי זה זוכים לתשובה כנראה. ואז יש לפעמים, בעצם אפשר לחזור בתשובה גם בלי להתענות. אבל בתוך המהלך של החיים, כשמנחיתים עליך תענית, קודם כל, פשוט, מבחינה טכנית, אז עוצרים אותך. מושיבים אותך ואומרים לך תחשוב מה קרה פה. פתאום זה נוגע לך בצלחת, כמו שאומר. אז אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה... למה לא לאכול? מה קרה? אני רעב. אז הבן אדם יש סיכוי שיתחיל לחשב את דרכיו, ושאחרת הוא תמיד יגיד, כן, מחר, מחר, מחר. זה אופן אחד. האופן השני, שבאמת מה שכתוב, שכשיש תענית, אז הלב נשבר יותר. ואחר כך בפורים מבקש השם יתברך את ישראל, יכלו רעים ושתו ושחרו דודים, וזה מצוות אכילה ושתייה ומשלוח מנות בפורים. עכשיו הוא מדבר על לפני פורים, על פרשת זכור. זה עוד קטע. המלאק זוהמת הנחש. שכלול מכל הרע שבארבע יסודות, בפרט מתאוות ניאוף ופגם הברית. ולא עוד, אלא שמתגרה בעצמו בקנאה, שנאה ומרבה מחלוקת בישראל, עד שעל ידי זה רוצה להעלים אור הצדיק האמת שהוא זכה לשמירת הברית בתכלית השלמות, ועל ידו נתגלה שם השם וגדולתו יתברך מדור לדור, שזהו עיקר הגדלת שם השם לספר שמו וגדולתו מדור לדור, מבחינת דור לדור ישבח מעשיך. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ואין שמו שלם עד שימחז הראש של עמלק. דבר אחד יש כאן, את ההמשכיות של הדורות. עמלק רוצה למנוע שלא יתגלה כבוד השם מדור לדור, כמו שעשו הקומוניסטים, לזקנים נתנו ללכת לבית כנסת, אבל את הילדים לקחו לבתי ספר שלהם ולימדו אותם, אמר נבל בליבו, אין אלוקי. אז זה עניין אחד, אבל אם מסתכלים טוב מה שכתוב כאן, קודם כל, מה זה הרע של הנחש? מה הנחש רצה? מה העומק של הצעת הנחש? סתם ככה הנחש בא, הנחש היה כאילו הנחש היה בעצם היצר הרע, הרי האדם הראשון כנברא, הוא נברא שלם בתכלית, לא היה בורא. את הרע השאירו מבחוץ. אחרי שהוא שמע בקולו, אז הרע נכנס פנימה, אז יש לו יצר הרע בתוך הלב, אבל בעצם בתחילה הרע היה בחוץ. זה היה יצר הרע של האדם, אבל הוא היה בחוץ. ואז זה היה כאילו התכלית והשיא של היצר הרע היה שם. והשיא של היצר הרע הזה, מה הוא בא, על מה הוא בא לפתות? הוא בא לפתות שיכלו איזה פרי, כי זה נראה יפה וזה טעים, זה נשמע מצחיק. מה היה שם באמת?
כתוב,
והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. הוא בא לנתק את האדם מהקדוש ברוך הוא. לכאורה, מי שיודע טוב ורע הוא לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. להפך, מי שלא יודע טוב ורע הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אבל זה נאמר, כמו שרשי אומר, עולים למכאן ויורדים למכאן. יש רשי כזה בבראשית. כתוב, ויעל יהודה תמנתה וירד שמשון תמנתה. איפה תמנת? בהר או בעמק? איפה תמנת? אז רש"י אומר, תמנת בטיפול, בשיפוע ההר הייתה יושבת. עולים למכאן ויורדים למכאן. השמשון ירד והארץ שמשון תמנתה. יהודה עלה והיה על יעקב תמנתה. אותו דבר, הסיפור הזה של הדעת טוב הרע, זה עומד בשיפוע ההר. אפשר לרדת אליו, אפשר לעלות אליו. כשהבן אדם למטה, הוא לא יודע מה החיים שלו, אז אם הוא מתחיל לדעת טוב הרע, בטרם ידע הנער, מעוס בטוב ובחור ברע, זה פסוק בישעיהו. כשילד גודל והוא מתחיל לדעת טוב ורע, זה מעלה. כל זמן שהוא עוד לא יודע כלום, הוא לא הגיע אפילו לעונת הפעוטות. איך כתוב שם, אגוז ונוטלו ואבן וזורקו. הוא לא יודע הבדל של טוב ורע. זה מעלה גדולה שבן אדם יודע טוב ורע. אבל תחשבו על אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים שהרב חיים ולוז'ין מביא את זה. הוא מביא שכתוב שהאדם הראשון נברא בשלמות, השם ישמואל גם מביא את זה. האדם הראשון נברא בשלמות כזאת, שהוא היה שלם בתכלית, וכל מה שרצון השם, זה היה הטבע שלו.
בלי חופש בחירה כאילו?
הבחירה שלו הייתה בנחש. אם לשמוע על הנחש או לא, אבל אם הנחש סותם את הפה רגע, אז הוא כולו טוב. רק הבחירה שלו הייתה כאילו סביבתית. היה לו גורוי סביבתי שנקרא נחש. אבל אז זה הכל. הוא מצידו היה שלם בתכלית השלמות. וכל הדברים האלה, לדעת טוב ורע זה היה אצלו פגם נוראי. מה צריך לדעת טוב ורע? מה שטוב זה בדיוק כמו שלא צריך לדעת לנשום. ילד קטן נולד, לא צריך ללמד אותו לנשום. ולא צריך ללמד אותו להזרים את הדם. וגם בן אדם מבוגר לא צריך ללמוד לנשום ולהזרים את הדם. אפילו שהרבה דברים הוא שוכח ממתי שהוא היה ילד. את זה הוא זוכר כל ימי חייו. ואצל אדם הראשון לשמוע בכל השם, זה כמו לנשום וכמו להזרים את הדם, אותו דבר. מה הנחש רצה? הנחש רצה להוריד אותו למקום שיהיה לו את הספק. תדע מה טוב, תדע מה רע, ותשקול ותחליט, ואז תהיה גבר ותתגבר. בשביל אדם הראשון זה היה פגם גדול, זה היה ירידה גדולה. זה היה המטרה שלו. ומה הוא רצה? אז יש משל מהבר מים חיים, פעם קראנו את זה לפנים, מי זוכר?
כן, עם הבן של המלך.
מה?
בן של המלך.
לא, לא היה מלך, שם לא כתוב מלך.
שיגלו אותו מחוץ לעיר ו...
המשל השני, המשל השני הוא מלך. הוא מביא שם שני משלים, מי זוכר את זה? אם האנשים זוכרים את זה, אני לא אגיד את זה. מי זוכר את המשלים של הבר מים חיים, על חטא את הדעת? אף אחד לא מצליח.
שהוא בחושך ואז קצת אור.
תיקיהו זוכר את המשל השני.
לא, עם החושך והאור זה גם אותו משל? קצת יותר אור ועוד יותר הוא רואה את העיר מרחוק, את ההמון.
זה הכל אותו משל, זה המשל השני. יש שם שני משלים, אפשר להגיד את שניהם. הוא אומר יתום, משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. ככה הוא מתחיל, לא בדיוק בסגנון של המדרש, אבל... והיתום הזה היה לו איזה מחלה. שהיה לו, הוא היה חייב לאכול רק דברים מתוקים, והיה לו אסור לאכול שום דבר חמוץ ושום דבר מר, ושום דבר חריף. הוא שמר עליו. והוא שחה בתוך חלב ודבש, כמו שקוראים לזה, כן? ויום אחד אמר לו מישהו, שמע, אתה צריך פעם לתת לו לטעום משהו אחר, כדי שידע להיות אסיר תודה. אחרת הוא לא ידע להגיד תודה. אז הוא אומר לו, מה פתאום? מה, אני הולך לעשות אותו חולה? הוא יגדל, יהיה לו שכל להגיד תודה. אני לא נותן לו. אחר כך הגיע מישהו אחר, והוא לא שאל שאלות, ופשוט קינה בו בילד הזה. הוא רצה לעשות אותו חולה. זה המשל על הנחש. והוא נתן לו לאכול משהו מר, או משהו חמוץ או משהו, ושלח אותו. ואחרי זה, כשהוא רואה את האבא המאמץ שלו, אז הוא מתחיל לתת לו תודה, וואי, אבא, איזה אוכל טוב יש אצלך. אז הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע שאצלי האוכל טוב? טעמת האוכל אצל אחרים, אבל אמרתי לך שלא תאכל אצל אחרים. ואתה תהיה חולה מזה. אז הוא אומר לו, אכפת לי להיות חולה, העיקר שאני יודע להגיד לך תודה. אז אומר לו, האבא המאמץ, אומר לו, אתה לא צודק. כי... תודה אתה תדע להגיד ברגע שיהיה לך שכל להגיד תודה. ברגע שיעבור לך התקופה הזאת של הדיאטה ותוכל כבר לאכול את המר, אז תבוא לבד ותגיד תודה. עכשיו מה שהרווחת מזה רק הרווחת את הכאב, לא הרווחת שום דבר. זה משל אחד.
אבל למה זה אבא מאמץ?
למה יתום?
לא יודע.
מה הקשר?
לא יודע.
יש פה איזה טוויסט משהו.
לא יודע, לא יודע. ולמה האבא הזה הוא עשיר? במשל.
ידק, השם הכל, אבל מאמץ.
נשמע, אם איזה מישהו יכתוב פירוש על הבר מים חיים, אני אשמח. הבר מים חיים הוא מאבות החסידות, הוא לא חבר שלנו. יש לו, הוא היה מקובל גדול, ויש לו בכל דבר כוונה. אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
זה הבחינה שדיברנו שלא צריך עבירות לעשות תשובה, נכון? זה מה שדיברנו פעם, שלא צריך לרדת למקומות הנמוכים באמת.
כן, זה... כל אחד מבין לבד את הנמשל, לא צריך לדבר על זה אפילו. עכשיו הוא מביא עוד משל, הוא מביא משל ממלך. הוא מגדל ילד, הוא גם לא כותב שזה הבן שלו. יש לזה סיבה, אפשר לנחש, אבל לא כדאי להתעסק עכשיו. לתת זמן על ניחושים, זה לא... צריך ללמוד מה שכתוב. אז המשל השני זה שהוא מביא מלך שמגדל ילד, ויש בחצר המלוכה, בחצר גינת ביתן המלך, יש הרבה מתחמים. ויש מתחם שבו הילד הזה גדל ויש לו את כל מה שהוא צריך. אוכל, בגדים, משחקים, כיתת לימוד, כולם באים אליו. אפילו המלך לפי כללי הטקס בכל מתחם לובש בגד אחר. והמלך מגיע למתחם שלו לבוש לפי, לא כמו שהוא לובש בהיכלו. שם כך הוא מתגלה לו עם הצמצום הזה. ויום אחד בא איזה אדם רע. הוא קינה באחד הזה, בילד הזה, לקח אותו מחוץ לעיר וזרק אותו לחושך לאיזה ואדי מלוכלך בין הקוצים, זרק אותו שם והשאיר אותו והתחילו לחפש אותו, עד שבסוף מצאו אותו שם, ואז בדרך חזרה, אז כבר היה אור, כבר התחיל לראות מה, איפה הוא נמצא. אז הוא רואה שיש, הוא רואה את משכנות העוני, והוא רואה אחר כך בתים יותר יפים, אחר כך הוא רואה, עד שהוא מגיע לחצר המלך, אז הוא רואה את השינגימל, אחרי זה הוא רואה עוד מתחם ועוד מתחם, עד שמגיעים למתחם שלו ושם משאירים אותו. יש לו את כל טוב שבעולם, אבל עכשיו הוא כבר פותח דלתות ומנסה להיכנס הלאה. מנסה להיכנס יותר קרוב. ועד שהוא, פותח את הדלת של היכל המלך, והוא רואה את המלך בלבושים מהירים והוא מתעלף, הוא כאילו לא יכול לסבול את זה. ואז המלך שואל אותו, מה עלה בדעתך? אז הוא אומר, כי הייתי שם. זה ברור? הייתי שם וראיתי שיש, זה לא הכל אותו דבר. אז הבנתי שצריך ללכת הלאה. והכל תודות לאותו אחד שזרק אותי לתוך החושך. אז המלך אומר לו, זה לא נכון. אמר לו, כי היה מגיע הזמן שהיו לבד פותחים לך, והיו מכוונים אותך להיכנס יותר. עכשיו, לך להתרחץ. היית בלכלוך. ועכשיו, ולחוץ אותך זה לא פשוט. זה פחות או יותר שני המשלים שאומר שם. על כל פנים, מה שרואים מזה, את שני המשלים האלה אומר על הנחש. מה שרואים מזה שהנחש הוא לא היה, בחור נחמד. הוא היה אחד כזה ש... כאילו... הוא עשה את זה לא עם כוונה טובה. לא כתוב עליו שהוא התכוון לשם שמיים. שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו, לא כתוב שהנחש התכוון לשם שמיים. הנחש נשלח לפתות את האדם, ודאי שהוא היה בשליחות של הקדוש ברוך הוא. אבל היה אצלו מנקודה, כל הרוע שיש בעולם היה בתוך הנחש הזה. הנציגות שלו בתוך העולם האנושי זה עמלק. יש את השבעה עממים ויש עוד 70 אומות, יש... הנציגות של הנחש, של הרוע הזה, זה היה עמלק. יכול להיות הנאצים, אני יודע מי זה היה בהיסטוריה הקרובה שלנו. זה רוע, 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 רוע. בלי רווח, כאילו. זה זוהמת הנחש. המלאק הוא זוהמת הנחש.
מה הוא נתבע אם לא שהשם ברא את הרוע הזה גם כן יכול?
לא יודע. ככה
יצאו אותם, כאילו.
שכלול מכל הרע שבארבע יסודות, בכל יסוד יש את הצד הלא טוב, בכל דבר, יש אפשרות לרע בכל דבר. אפשר גם עם חפץ של קדושה, אפשר לעשות נזק. כן?
אבל מה זה רע ביסוד? במשהו בחומר, מה זה רע בחומר?
העולם יכל להיברא, אם העולם היה נברא בלי רע, אז לא היה אפשר לעשות, האפשרות זה הרע.
סטריים
כלול. האפשרות, אתה יודע מה זה אפשרות? למה אתה צריך לקרוא לזה בשמות אחרים? תקרא לזה אפשרות.
אני לא יודע, אני לא מבין.
יש אפשרות, מה אתה לא מבין? יש אפשרות לקחת לשולחן הזה, במקום ללמוד, אפשר לשחק עליו קלפים.
אז למה זה רע? למה זה נקרא רע?
כי לשחק קלפים, זה מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא קורא לזה רע.
לא, אבל האפשרות זה לעשות מה שאתה רוצה, זה לא דווקא קלפים, זה גם ללמוד.
לא, זה אפשרות לחתור.
זה הבחירה בעצם.
זה אפשרות לחתור, זה לא רק הבחירה. השולחן הזה, הקדוש ברוך הוא בורא אותו עכשיו, הרגע. וברגע שאנחנו משתמשים בו לעשות נגד רצון השם, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו, תחטא בשלך ולא בשלי, ולקחת את החיות. אז יש משהו שמסתיר. ההסתרה הזאת, שכאילו, הנה, אתה רואה, איך הוא אמר, אכלתי דבר אחר, חשבתי שזה ישרוף לי, וזה היה טעים לי. כן, ילד קטן, לא ידע מכלום, חשב שאם הוא יחנק מזה, חברים רעים משכו אותו לאכול חזיר. הוא אכל ואפילו לא כאב לו בטן אחר כך. האפשרות הזאת, זה הסתרה לאלוקות. זה הסתרה לתורה. בעצם זה היה צריך להיות אחרת. כמו, איך יכול להיות אחרת? הדוגמה שיכול להיות אחרת, זה דוגמה מה שיש בעולם של בעלי חיים. אצל בעלי חיים, אין להם שתי מערכות של טוב ורע, יש להם מערכת אחת של טוב ורע. מה שהם אוהבים זה טוב עבורם. מה שהם שונאים זה רע עבורם. בהמה לא קופצת לאש. ועשים לא אוכלים חובזות. כי זה עושה להם שלשול והם מתים מזה. ובגלל שזה מזיק להם, חוץ מי, יש אולי בעלי חיים טיפשים כאלה שהם, דרך כלל בעלי חיים שמוצאים אותם מהאזור הגיאוגרפי ושמים אותם באזור אחר, הם יכולים להתבלבל ולאכול דברים שמזיקים להם. אבל בדרך כלל בעלי חיים יש להם אינסטינקט, מה שטוב טוב, מה שרע רע. בן אדם היה צריך להיות לו את האינסטינקט הזה גם, מה שנגד רצון השם, אני צריך לשנוא את זה.
אז איפה הייתה?
מה היה הטענה של הנחש? אתה רואה שזה טוב, אתה רואה שזה נחמד, אתה רואה, כן, אז באמת הנחש הוא לא יצור בעל בחירה, הוא חיה. אז אצלו זה באמת ככה, אבל לגבי בן אדם, זה גוף ההסתרה שהשם אמר שיש סקאלה אחת של טוב ורע בעולם, בביולוגיה, ויש סקאלה אחת של טוב ורע בתורה, שיכול להיות שזה טוב ונעים ונחמד, והקדוש ברוך הוא אומר שזה אסור. המצב הזה, שבו אתה יכול ליהנות מהאיסור, המצב הזה הוא הסתרה על האלוקות. וההסתרה הזאת היא רעה. כי איפה שהקדוש ברוך הוא מסתתר, זה לא טוב. טוב זה גילוי אלוקות, טוב זה מידת היסוד, על פי קבלה, אפשר להסביר כל דבר. מידת היסוד לדעתי בשמי ובארה, זה עניין של טוב, חיבור בין הקדוש ברוך הוא למציאות. קרבת אלוקים. תחושת נוכחות של השם זה טוב. הסתרת פנים, הסתרת פניך, הייתי נבהל. זה רע. עכשיו, המלאק רוצה להפיץ בכל מקום אפשר רק מגיע את הסתרת הפנים. אם יהודים הולכים בדרך לקבל תורה, הוא כבר לא נותן להם. והשורש של זה הנחש. הנחש רוצה שיהיה הסתרה גמורה. שלא רק ש... אז עוד פעם, לא שיהיה את המצב הזה של עולים, של שיש טוב ורע בתורה ויש טוב ורע במציאות, שיהיה רק את הטוב ורע במציאות ואת התורה למחוק מהפרוטוקול. הוא לא רוצה שיהיה רק טוב ורע אחד כפי שזה בתורה. הוא רוצה שאת התורה לא יהיה בכלל. הקדוש ברוך הוא אמר לך, כנראה לא הבנת מה שהוא אומר, אני יודע, הוא ימציא תירוצי. הוא לא יבוא להתווכח איתך, הוא יותר מדי חכם בשביל זה. אבל הוא יגיד... המלא, כאילו בדרך, אני יודע מה הוא אמר להם בדרך, שאשר ככה בדרך, מה הוא דיבר איתם. יכול להיות כל מיני, הרבן אומר שהמלא היה מחקר, והיה פילוסוף, והיה לו כל מיני טענות. ניהל ויכוחים תיאולוגיים עם היהודים. אז, ועוד יותר, ואם יש מישהו שעומד נגד המלא, זה תמיד הצדיק. הצדיק מזהה אותו, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. למי אמרו להילחם בעמלק? זה היה משה, שאול, דוד, כל אלה נלחמו בעמלק, יהושע. תמיד הצדיק. הצדיק נלחם בעמלק, ואז עמלק עושה תרגיל. איזה תרגיל הוא עושה? הוא גורם שיהיה דתן ואבירם, שיהיה קורח, שיהיה ערב רב, שיהיה כל מיני כאלה, שהצדיק יאבד את הסמכות שלו. כשהצדיק מאבד את הסמכות, אין מי שיניג את המלחמה בעמלק, כי אחרים לא יזהו את עמלק כדבר רע. עמלק הוא פלורליסט, הוא נחמד, הוא הגיוני, הוא... מה רוצים ממנו?
אז כל המחלוקת זה כלי כדי להכשיל את מה שהוא רוצה...
המחלוקת נגד צדיקים זה כדי לעגן את עמלק. פשטות כך. לכן הגמרא אומרת שמי שאומר, הנה רבנן הוא אפיקורס. זה לא עונה על שום קריטוריון של אפיקורס שאנחנו מכירים. אפיקורס זה שאומר שאין תורה מן השמיים, שאין כל מיני דברים כאלה, אבל הוא אומר, הוא מזלזל ברבנים.
מה
היה? או הרבנים האלה. הוא לא אומר שהם אומרים דברים לא נכונים. הוא לא אומר שהתורה שהם מלמדים זה שקר, הוא רק מזלזל בהן אישית. והגמרא אומרת, מי שאומר, הנה רבנן הוא אפיקורס. למה? כי על זה רבנו אומר בשיחות הרן, שתו בשמיים פים, או לשלם תהיה לך בארץ. הם רוצים לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, זה לא יפה לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, הם מדברים נגד צדיקים. זה אותו עניין. כשאתה מחליש את הכוח של הצדיק, אז לאט לאט יהודים עוזבים את השם, רואים את זה בספר שופטים, ורואים את זה בספר מלכים עוד יותר.
אבל זה לא מה שהנחש...
בספר שופטים רואים כשלא היה שופט, אבל בספר מלכים רואים כשהיה מלך רשע, איך שכולם שכחו את השם. זאת אומרת שתמיד צריך איזה מרכז כובד, שמישהו אחד שהוא עד הסוף בתוך הקודש. איזה בחינה, אני לא יודע אם כמו אדם הראשון לפני החטא, או כמו אדם הראשון אחרי החטא, לא משנה. אבל על כל פנים מישהו שהוא יכול להעיד על עצמו שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הרי בעצם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא זה כל אחד מאיתנו. מי לא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא? אחור בקדם צרתני ותשת עלי כפיך, זה לא רק אדם הראשון אומר, זה כל אחד מאיתנו יכול לומר את זה. ומי שמשוכנע בזה עד הסוף, הוא חי את ותשת עלי כפיך, הוא חי את זה שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אם יש אחד כזה בדור זה מספיק. אז יש מרכז כובד שכולם נמשכים אליו, והוא נותן את ההמשכיות לעוד דור. אבל ברגע שמזלזלים בו, אז מה שקוראים באנתרופיה, כאילו, הכל מתפזר. איש לדרכו טעינו, כתוב שם. כן? זה מדובר על זה ששם בפרק, מדובר על זה שמזלזלים בצדיק.
על איזה צדיק לא זלזלו?
מה?
על איזה צדיק לא זלזלו?
זה לא צריך להיות דווקא שחולקים עליו ומזלזלים בו בפועל. לזלזל במשהו, יש ברמח"ל אומר, הוא מסביר מה זה גלות. אז הוא כותב שמהדור של רחבעם, הבן של שלמה המלך, עם ישראל היה בגלות. זה פלא נפלא. גלו בדור של יויכין, בדור של צדקיהו, 15 דורות אחר כך, 14 דורות אחר כך. אז הוא אומר, לא, כל דבר שהוא לא נמצא בדרגת החשיבות שמגיעה לו, הוא כבר נמצא בגלות. הבנת אותי? לזלזל בצדיק, זה פסוק, כרגע נזכרתי, זה מעניין, זה פסוק מפורש. משה, מרים ואהרון דיברו במשה והשם כעס עליהם, ומרים נהייתה מצורעת. מה הם דיברו על משה סך הכל? מה הם אמרו? רק במשה דיבר השם, על הבנה דיבר השם. הם לא אמרו על משה שום דבר רע. הוא פרש מאשתו, בסדר, אז כאילו, הוא עדיין לא במדרגה הזאת שהיה צריך לעשות את זה, או שאני לא יודע מה, או שלמה הוא לא ריחם עליה, אבל הם לא דיברו עליו לשון הרע. מה הקטע שכתוב במפורש בתורה? רק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. זאת אומרת, עצם זה שהם שמו אותו לא במקום, הוא היה היחיד בדורו, ושמו אותו במקום כאילו שהוא שווה לאחרים, זה כבר היה זלזול במשה. זה ברור.
אז למה זה לא מפיל את משה?
מה?
אז למה זה לא מפיל את משה? אם זה מערער את כל הנקודת כובד.
זה כן מפיל. זה יכול, אם דבר כזה לא מתחרטים ממנו ולא חוזרים בתשובה, אז יכול, זה כמו שאתה זורק אבן לבריכה. יש גלים עד שפת הבריכה. זה משנה את כל המרקם, דבר כזה. ומשם הגמרא לקחה שמי שאומר, הנה רבנן, הוא אפיקורס. לקמיד אלוהרים מזה באורייתא. עכשיו, לפי זה אפשר להבין למה אין שמו שלם עד שימחז הראש של המלאק. שמו זה כמו, איך כתוב במסכת פאה, כל זית שיש לו שם בשדה אינו שכחה. שם זה פרסום, שם השם זה הפרסום של השם. הפרסום של השם לא שלם עד שימחז הראש של המלאק, כי המלאק נלחם נגד גילוי אלוקות. זה המהות של המלאק. הצדיק נלחם שיהיה גילוי אלוקות, והמלאק נלחם שלא יהיה גילוי אלוקות. וזה לא מה זה עשה אלוקים. במגילה, אז זה מרדכי והמן. אבל יש את זה בכל דור ודור, ולפעמים זה מישהו, ולפעמים זה משהו. זה יכול להיות, המלאק יכול להופיע באלף צורות. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות השקפת עולם, זה יכול להיות תרבות. לא יודע, זה יכול להיות כל מיני דברים. היום המלאק בשר ודם, להרוג אותו בסן חריב ובלבל את העולם ולא רואים את המלאק. אבל המלאקיות, איך אומרים? המלאקיזם. זה קיים תמיד. כל דבר שהמטרה שלו במוצר, אפילו שהוא מחביא את זה מתחת למסכה אחרת, המטרה במוצר זה להסתיר על הקדוש ברוך הוא, זה המלאק, וצריך להילחם איתו.
לפעמים שהמלאק אומר שהוא ריאלי, אפשר, יש פה איזה נקודה של אמת, שהוא בוחן את המציאות לפי הנתונים שלה,
זה גם סוג של הסתרה. צריך פעם להביא את הספרים של אמנואל וילוקובסקי לפה, זה היה חבר של איינשטיין, הם יכלו לדבר ביניהם, אתה מבין, עשו חברותות, להביא לפה ולהקריא בכל נעים מי זה היה המלאק ההיסטורי, אתה לא תרצה להזדהות איתו. הוא חקר את זה, הוא היה חוקר היסטוריה והיה אסטרונום, והיה פסיכולוג, והיה ארכיאולוג, והיה כזה צנה מלא ספרי, והיה יהודי, היה יהודי, יליד, יליד ויטבסק.
לא רוצה להזדהות עם מה כותב.
זה מדהים מה שהוא כותב על המלאק, מדהים. צריך להביא את זה פעם, זה פשוט ביטול תורה לקרוא את זה, אז אני לא הבאתי את זה. זה לא פשוט.
אבל מה התשובה? זה...
הריאליות של המלאק התבטאה בזה שהיה שודד דרכים. זה היה המקצוע שלו. זה מקצוע מאוד ריאלי. אתה מתחבא מאחורי סלע, אתה רואה שיירה עוברת, אתה יורה בהם, אתה לוקח את הכל, מקצוע מאוד ריאלי.
תורת הגזע זה מאוד...
לא, זה דווקא דוגמה שאפשר בקלות לא להזדהות איתה. אבל לפעמים המלאק אומר, אתה שומע בכל השם, בסדר, אני אומר לך את הנתונים, ואתה עושה טעות. עכשיו, אני לא במקום ש... תענה לי.
זה הרציונלי, זה
הבעיה. רציונלי אולי, זה...
אבל הרציו הזה... הרציו הזה הוא רציו שטחי, הוא לא רציו אמיתי. הוא לא רציו אמיתי. רציו אמיתי מביא לך את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא במקום הכי עמוק בנשמה שלך. איך כתוב שם? בסוף פרשת ניצבים כתוב לאהבה את השם אלוקיך ולשמור מצוותיו ולדבקה בו כי הוא חייך. וזה משה רבנו דיבר לא רק לאהרון הכהן ולבניו, הוא דיבר על זה עם כולם, גם עם הירוד שבשבטים. יהודי יכול להגיע, יש לו מספיק שכל להגיע לזה שקדוש ברוך הוא זה החיים שלו ואין לו חיים אחרים. רק מה? לא חושבים. אם תחפש, תשב לאט, לבד, בשקט, ותשאל את עצמך מי אתה עד הסוף, ולא תסתפק בשום תשובה, אתה תגיע בסוף שיש אחד יחיד ומיוחד, שזה החיים של הכל, ואין חוץ מזה שום דבר. המלאק, כל מה שהוא לא רואה בעיניים, הוא לא מאמין. פשוט לא חושב. להסתיר על הקדוש ברוך הוא, זה לא לתת לבן אדם לחשוב. אם בן אדם חושב, אם הוא, איך כתוב שם, שמעתי את זה פעם רבי אומר שכטר, הוא סיפר סיפור, הוא סיפר ש כתוב בדברי חז"ל, על נהרות בבל שם ישבנו, שנבוכדנצר הריץ אותם כל הדרך, לא עשה להם הפסקות. שהגיעו על נהרות בבל הם התיישבו. למה? כי הוא פחד שאם יהודי יתיישב, אז יהיה לו זמן להתבונן. וכשיתחיל להתבונן, אז הוא יחזור בתשובה. אם הוא יחזור בתשובה, אז הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא. אם הוא יתקרב לקדוש ברוך הוא, אז נבוכדנצר לא יהיה מלך יותר. אז הוא הריץ אותם. אבל למה על נהרות בבל הוא כן נתן להם לשבת? כי על נהרות בבל זה כמו ה-50 Avenue, זה כמו, אתה מבין, שם כבר יש את הביזנס, שם יש כבר גנות ופרדסים, וכבר, שם יש כבר גשמיות. אבל בדרך, בדרך הוא לא נתן להם להתיישב.
אבל המלאק שאני מדבר עליו, הוא כן חושב.
המלאק חושב.
תקח את הנתונים, תאבד אותם, תראה שאני צודק. במציאות הוא גם צודק, רק שהקדוש ברוך הוא יותר גבוה ממנו, אז אתה לא יכול תמיד לתפוס.
זה לא נכון, הוא לא מביא לך נתונים שהוא צודק, זה פשוט לא נכון. תשים את הנתונים אז אני אראה לך שזה לא נכון. זה לא נכון. הנתונים שלו הם נכונים ברגע שבן אדם מפחד לשאול את עצמו את השאלות עד הסוף. הוא מפחד שהוא ישתגע, הוא מפחד זה, הוא מפחד זה, הוא עושה צנזורה. הוא מפחד שיחזור בתשובה. יש לפעמים אחד שהוא אמיתי, אז הוא אומר, אני לא רוצה לדבר איתך. כי אתה תשכנע אותי. צריך להתפלל, נכון?
לא.
כן, כי צריך לגמור טיפ טיפה יותר מוקדם היום.